טוב, עסקנו פה כאמור בסקירה של תקופת הראשונים, כאשר פה אני אסרטט את הנקודה שהגענו אליהם, הצגנו את הריף מצד אחד, הריף רמב"ם מצד אחד, לעומת בעלי תוספות מצד שני, מבחינת כיוונים שונים או גישות שונות להתפתחות הלמדנות בתקופתם, ואז בעצם ממש עושים בצד את הריף, את הרמב"ם, את המסורת הספרדית ונטפל בה בהמשך, והתחלנו עם בעלי תוספות כאשר אחר כך עשינו חלוקה פנימית בין צרפת לבין אשכנז, במובן אשכנז לפעמים הכוונה אשכנז לעומת ספרד, הכוונה העולם שמערב אירופה, אשכנז לעומת ספרד הכוונה אזור גרמניה צרפת לעומת אזור ספרד צפון אפריקה, אשכנז לעומת צרפת הכוונה גרמניה לעומת צרפת. אז המילה הזאת היא משהו כמו טיפה דו משמעית. בכל מקרה, אז ואז באנו בעצם לראות את הזרם המרכזי של בעלי תוספות, שזה באמת מרבנו תם ואילך, ועקבנו פחות או יותר אחרי השתלשלותם עד פחות או יותר סוף המאה ה-13, כאשר ירוש יהודי צרפת זה ב-1306, זה פחות או יותר סוף פסוק הסיפור הזה. כפי שראינו בעצם התהליך די מצד עצמו אף קודם לכן, וראינו פה את התפתחות המהלך הפרשני, לאחר מכן המעבר, זה דיברנו בפעם הקודמת לפני שבועיים, המעבר מהמהלך הפרשני למהלך ההלכתי וכולי. טוב, עכשיו כפי שנאמר פה, אז מה שחסרנו עדיין להשלים את העולם האשכנזי זה הזרם של האשכנז. עכשיו בוא נאמר כך, לעומת מה שדיברנו עד עכשיו, לעומת מה שנדבר אחר כך בעולם הספרדי ברוב המקרים, גם בספרות שהיא פחות נפוצה, פחות מוכרת, אני מדבר עדיין סתום שבשימוש, אני לא מדבר כרגע כפי שדיברתי את המטרות של החוג הזה בתחילת הדרך, זה לנסות לסרטט את תולדות הפרשנות או את הלמדנות בגדול כפי שהם משתקפים בלימוד שלנו. זה לא היסטוריה של איך למדו פעם, איך פעם למדו, זה יותר איך הספרים שלנו, העולמות ודרכי הלימוד והספרים שאנחנו משתמשים בהם התגלגלו עד לנקודה שאנחנו משתמשים בהם. אבל עם זאת, נגיד, לעומת ריף, רמב״ם, רמב״ן, רשב"א מבעולם הספרדי, או תוספות, ראש, וכן הלאה, שדיברנו עליהם בשבועות הקודמים, זאת ספרות שהיא פחות, היא פחות בשימוש. טוב, וזה נעשה קצת לסרטט היום. עכשיו, אני חוזר לנקודה שכבר הזכרנו בעבר והיא חשובה מהנקודה הזאת. נקודת המוצא שהסיפור מבחינתנו כאן הוא רש"י. זאת אומרת, קיימים פירושים שקודמים לו, ודיברנו על זה כבר קצת טיפה בעבר, בדורך כל המאה ה-11, אז בעצם נכתבים פירושים, יש מסורת פירוש, וכבר דיברנו על זה ש רש"י לא היה יכול לעשות את מה שהוא עשה לולי העובדה שקיימות מסורות פרשניות שהוא בונה עליהן, כי יש פשוט עובדות, מילים, מסורות, ביאורי מילים, הבנת הריאליה וכו', שלולי רש"י בנה מסורות בעל פה לא היה יכול לעשות את זה. זאת אומרת, כל הסוגיות של מיסים בבבל, רש"י לא היה חוקר של חוקר מיסים בעת העתיקה, וכמו שאתה יודע, נגיד קלגה וטסקה וכל השתות האלה, כל הסיום בבטה שמונות המיסים, זה איזה מסורות שהוא קיבל מרבותיו, קנה כל מיני מילים שמקום הפרסית וכן הלאה, כל זה יורד אליו איזה מסורות. אבל ענייננו, וקיימים פירושים אלו אחרים שרדו, לענייננו, רש"י סתם את הגולי הסיפור הזה. אחרי שרש"י גדל בפירושו, כל מה שהתרחש קודם, עבד על הכבח. זאת אומרת, בפירושו של רש"י, מבחינת, דיברנו על זה בעבר רחוק יותר בחוג הזה, פסול ראשון זה פרשנות הטקסט. אחר כך אתה מתחיל לעשות איתו פלפולים ודיאלקטיקה וחידושים ותוספות וכן הלאה. פסול ראשון פשוט זה להבין את הטקסט לאשורו. וזה בעצם, זה נעשה קודם לאשר, קצת בגישוש, השלב המסכם שהעפיל עם עין ועם א', או שהעפיל עם עין והעפיל עם א', על כל מה שבא קודם, זה רש"י. ואגב, זה לא בעולם האשכנזים, זה לא רק כאילו במקומו השתמשו בו, אלא רש"י כבש מבחינת פרשנות את, הוא כבש את העולם, כולל הספרדי, כולל כולל את הפרובנצלים, את רש"י התנחה בכל מקום שהוא, והפך להיות הפירוש המוסמך. אחר כך יכולים, איך קוראים לזה? יכולים מדי פעם לחלוק עליו, אבל חולקים לרש"י, שיטה זו, שיטה אחרת. תוספות פה אוהבים את הפירוש הזה, שם לא אוהבים את הפירוש הזה. ויש איש, או כאן, זה הרבה מאוד פעמים, הם לא אוהבים את השיטה שלו, אז הם חולקים עליו בפרט זה או פרט אחר, כשמסבירים אחרים לפעמים, אבל זה כל זה בגדר, כי תוספות כשמם כן הם. זה תוספת, אף אחד לא מתיימר לקחת הגמרא מאלף עד תף, לפרש אותה מחדש. אלא נקודתית, חוקים על רש"י פה, נקודתית חוקים עליו שמה, הם לא אוהבים את המשמעות השיטה, אבל פשוט לקחת הגמרא להפוך אותה, ובעיקר מה שרש"י עשה, הפך את הגמרא לטקסט רציף, שהמעברים ברורים, שהוא זורם וקולח, באמת ש... תשבו למשל את הירושלמי, שם זה לא רק היעדר רש"י, שם זה גם היעדר, זה מסורת יותר בסיסית. הבעיה בירושלמי, הטקסט לא, הוא לא קולח, הוא לא זורם. אתה לומד, כאילו כל מעבר, אתה לא יודע בדיוק איפה המעבר, זה כמו ללכת לעצור, ללכת לעצור, ללכת לעצור, אתה גם לא יודע תמיד, לא תמיד בור איפה לעצור, ורש"י עושה את קטעי הקישור, הוא מספק את המילים הבודדות שנועדו להחליק את המעבר מטיעון נקושה לחדד טיפה את הקושה. הוא הופך את הגמרא לטקסט שזורם וקולח. למשל, זה בניגוד למשל למה שהוא עושה בפרשו לחומש, ובוודאי פרשו לנביא. כי שם ההנחה שלו היא שפחות או יותר אתה מבין את הטקסט, ורק ויש לו תובנות ההערות. בפרשת הגמרא, ההנחה היא שזה טקסט עתיק, בשפה שאתה לא מדבר אותה, ולכן הוא, מעבר להסברים, פה ושם יש לו הסברים, אבל עיקר העניין שפשוט הופך את זה לקולח וזורם. עכשיו, ברגע שהוא עשה את זה, כמובן, זה הפך להיות הפירוש בכל תפוצות ישראל עד היום. והוא ולכן כל מה שבא לפניו מבחינת פרשנות נטו כמעט לא קיים. זאת אומרת, כמה סרטות שרש"י לא פירש, אז נשארו לנו שרידים. הסרטות שהוא פירש, רוב החומר שקדם לו פשוט עבד, אף אחד לא רצה צורך להשתמש בו, לשמר אותו. יש לנו פה אילו קטעים נשארו, אומרת, אבל בגדול במסרטות שהוא פירש את כל החומר, אומרת, כל החומר הקודם פשוט הוזנח. אוקיי, עכשיו, כל זה קצת ממוצע. אבל עכשיו נעבור לספרות האשכנזית, נקודה אחת עוד קודם לרש"י, אבל היא גם מתקיימת גם הרב, וזה בעצם הנושא הבא. הספרות האשכנזית מגוונת יותר, דהיינו היא עוסקת ב... אני מגוונת יותר לעומת הספרות הצרפתית, ובצורה פרדוקסלית גם יותר מהספרות הספרדית, מסבירת כוונתי. עולם אשכנזי, עולם של אשכנז, משתמש בספרות המגוונת במובן הזה, יש פירושי פיוטים, יש פירושים לתנ"ך, זאת אומרת למקרא יותר מאשר את הצרפתים. יש פירושי מרת, יש ספרות אגדתית, מחשבתית, יש כתיבת פיוטים, יש פירושים פה ושם על מדרשי הלכה, וכיוצא באלו. שחלק, בגלל אשכנז הם פייטנים פורים, שחלק מפיוטיהם אנחנו אומרים עד היום. בעולם הצרפתי, הכל ממוקד מאלף עד תו כמעט לגמרא. אין כמעט פזילה הצידה. כאילו הם ממוקדים, כמו קרן לייזר, הכל מוקד למטרה אחת, כמעט ואין תנ"ך, אין כמעט, יש פחות פיוט משל אשכנז, אין ספק, אין פירושים על חומרים אחרים, הכל כמו ממוקד, וגם לבנית עוד רגע, וזו נקודה חשובה, גם כל הפרשות סביב הגמרא. כל כמו ממוקד בעצם למטרה אחת מרכזית, אין שוטים, או כמעט ואין שוטים, דיברנו על זה בשעתו. עולם הספרדי, יש כמובן פילוסופיה, פרשנות, שירה וכן הלאה, אבל הרוב, האמת, מה זה כך? הנקודה הזאת, כמובן, זה עולם מגוון. אבל איזשהו, יש תחושה מסוימת, לפחות לדידי, שיוצאים בעולמות, עם עולמות מובחנים. ודאי, אם מדברים על הדמיות הבולטות של תור הזהב, שרובם הגדול הם לא בעלי הלכה. זאת אומרת, בדלי ובן גבירול ובן עזר וכל אלו, לא השאירו מורשת ספרותית, זאת אומרת, תלמודית משמעותית. בסדר, בואו, שמי שקודד את הכוזרי, רואה שהרבית הלוי תקריא את השעס. אבל הוא לא איש יצירה מפירושים על השעס או ספרי הלכה וכדום, באמת, נגיד, היחידי המשמעותי, הפייטן המשמעותי היחידי שהוא בעל הלכה, זה, אמר, משמעותי, לא דבר אחד שכתב פופה, כתב שם, זה הריץ גיימת, שהוא, שהוא כן, כתב גם תפילות וגם וגם בעולם ה... גם לאחר מכן, גם אנשים ש... לפי עכשיו, גם דודקו הרמב״ם באיזשהו מקום, היא בעצם לא אגיד שסכיזופרנית, אבל היצירה התורנית היא בעצם הרמב״ם דוד את עצמם, נשים אותו מטפל בו בנפרד, וגם במצרים ולא בספרד, סתם נשים בצד. אבל האחרים, בעלי ההלכה במידה רבה הם בעלי ההלכה, בעלי ה... עכשיו, גם אלו שהם מתקיימים בשני העולמות, נגיד, הייתי כמו הרמב"ן למשל, אז יש תחושה שהוא כותב פירוש עתוד. טוב, בעצם מה קרה? מה זה כאן? הרמב"ן שהוא כותב על הש"ס, כותב על הש"ס, כותב על התורה, כותב על התורה. לפחות מבחינה מבנית, זאת אומרת, יש הרבה קשרים, הרבה שיטות ש... נמצאות גם פה וגם פה, הרבה קטעים ברמב"ן התורה, אפשר לראות אותם גם בפירוש על הש"ס. לפחות מבחינה מבנית הוא כותב בפירוש על הש"ס, פירוש על התורה וכן הלאה. בעולם אשכנזי יש יותר תחושה של צ'ולנט, זה הכל בפנים, זה הטשטוש, טשטוש יותר משמעותי. בכל מקרה, אם אני חוזר משמעות מצרפת, זה עולם הרבה יותר מגוון. עכשיו, מה שמשמעותי יותר בענייננו, זה לא עובדה שהם עוסקו בנושאים אחרים, איזו עובדה שגם הכתיבה שלהם היא לא כל כך על הש"ס. גם כשהם כותבים גמרא, פה בגלל ההבדל בינם לבין הרמב"ן או הרשב"א וכדומה, גם כשכותבים גמרא, זה לא פירוש על הגמרא בהכרח, אלא זה במסגרות ספרותיות אחרות. מסגרות שהן... חלקם רופפות, חלקם גם מגוונות. הם לא כותבים, אם תחשבו על כל הפירושים הש"ס שאנחנו משתמשים בהם, זה תוספות, או הרמב"ן במדרשיו, ובודדים שקדימו אותה, נגיד הרי ניגש במסכת מסוימות, כמעט לא תמצאו כאילו פירוש רציף על הטקסט של הש"ס מן העולם האשכנזי. תמצאו בו חימור אחר, תכף נזכירו אותם, אבל לא תמצאו פשוט פירוש מילה אחרי מילה, מעט קטע אחרי קטע בתלמוד בבלי לאורכו. עכשיו מה יש? אז יש וכאן אני בא עכשיו לדמויות היותר מרכזיות. עכשיו הדמויות כפי שמעתי קודם הן פחות נפוצות, זה גם הסיבות, ישיבות לומדות היום גמרא, אז כשאתה עומד גמרא אז ברור שאתה תשתמש בראש ובראשונה פירושים על גמרא. זה לא הסיבה היחידה, אבל זה ודאי אחת הסיבות המרכזיות. אם מישהו רוצה, אם מישהו עומד גיטין דף י"ט, הוא רוצה לדעת משהו על כתב על גבי כתב, בטח כאן למצוא את התוספות שנמצא פה צמוד לטקסט, והוא צמוד לטקסט בנדע כי הוא כתוב על הטקסט, או לפתוח את הרמב"ן מאשר למצוא קטע בספר התרומה, טוב במקרה זה הוא במקרה צרפתי, או במקבילות ברעבן, ברעביה אמרת וכן הלאה. מצויים שהם לא כתובים מסדר הדף, קשה להשתמש בהם. מה שצמוד הוא מפרש, הוא נגיש. למשל, מישהו רוצה, אני אתן לכם דוגמה או שתיים לסבר את האוזן. מישהו רוצה לדעת מה ביוסף קארו חשב על הרמב״ם. אז בכסף משנה זה קל מאוד, זה עניין של שניות. אתה פותח את הרמב״ם הרלוונטי, אתה רוצה לדעת מה הוא חושב על פסיקת הרמב״ם בהתאם הפושע כמזיק, או מה הוא חושב על פסיקת הרמב״ם בכל נושא נתון. אתה פותח את הכסף משנה, אתה פותח את הרמב״ם, מסתכל בכסף משנה, ויש לך את התשובה. אם אתה רוצה לדעת דרך הבית יוסף, זה מסובך. וזו דוגמה עוד יחסית לא נורא מסובכת, כי סך הכל אפשר למצוא את הדין המקביל בשולחן ערוך, חשבו אותו לרמב״ם ולראות את הבית יוסף. אבל זה כבר סיפור הרבה יותר משמעותי. אתה צריך קודם כל למצוא את ההלכה המקבילה, אם יש. אם זה חוק מלכים לא תמצא את זה גם כן. או אם זה מעשה קורבנות. אבל אפילו נניח שיש, צריך למצוא את ההלכה המקבילה. צריך בתוך כל הבליל הענק שזה בית יוסף, למצוא את היחסות לרמב״ם וכו'. אז כמובן שזה הרבה יותר מסובך מאשר להשתמש בכסף משנה. או, זו דוגמה אחרת, חיים סובייצ'י כתב פעם, תראו כמה אנשים מכים את ההגות מימוניות לעומת התשובות מימוניות. ההגות מימוניות הן צמודות, זה יצא מטוב במדרש. ההגות מימוניות זה ההגות קצרות שמודפסות על סדר הדף. התשובות מימוניות הן מודפסות בתוך הרמב״ם, רק במקום להיות הסדר הדף זה מאחורה. אבל המניעה היותר משמעותית היא שבתשובות מימוניות אתה צריך לחטט, כי אתה לא יודע בדיוק איפה מתייחס באיזה תשובה בדיוק התייחס לאיזה פסיקה של הרמב״ם. אז זה דורש הרבה יותר חיטוט, הרבה יותר בקיאות, והטקסט אכן הרבה פחות שמיש. אז אם אתה רוצה לקרוא תשובה משוחררת, אתה רוצה לדעת איך המהר"ם מרוטנברג כותב תשובה כשלח עליו הרוח, ואיך הוא מתבטא, ואיך הוא כותב קטע מאורגן ומקיף, תקרא את כמות התשובה שהארוכה פי 10 מהגה, והיא משוחררת פי 10. אני רוצה בפועל, אם המהר"ם פוסק כך, אתה רוצה לדעת מה פוסקים, מה הפסיקה האשכנזית אומרת, אז תציץ בהגות מימוניות. וזה מה שקורה שם כל הזמן. אותו דבר, למשל, החילוק, חלק מהחילוקים שם בן בסוגיה שלנו, כשכתב על גבי כתב, אפשר למצוא אותם גם כן, כאמור, בסביב התרומה, או בעיריים, או ב... אבל זה ברור שבית הקצת את הרמב"ן, כמו על הדף. אז לכן הספרות הזאת, למרות שהיא עוסקת הרבה מאוד בש"ס, היא לא... עכשיו, זה בכלל בגלל הגיוון שהזכרתי קודם. הם לא... מטרת העל שלהם היא לאו דווקא לפרש את הש"ס פירוש רציף. אלא זה לעסוק בסוגיות. לפעמים זה סוגיות גם לא תלמודיות, אלא סוגיות אחרות. אבל גם כשסוגיה תלמודית, מטרת העל היא לא לייצר פירוש לטקסט. אלא זה לדון בסוגיה. למשל... נעשה זאת רגע. עכשיו, אטוין, תביא את הדוגמה אחת. אפשר לקחת את האחרונים, את האחרונים בני זמננו. חלקם, מטרת העל שלהם, הוא לא לתת פירוש על ציב השעס, אלא דו בנושאים. תקראו את השגת אריה. הוא לא רצה לכתוב פירוש על מסכת ברכות. הוא רוצה לדון בכל מיני נושאים מזדמנים, כאילו נושאים נבחרים בשעס שמעניינים אותי. כמובן שמי שלומד ברכות ופסחים, יש שם המון חום בשגת אריה שרלוונטי אליו. אבל הוא לא... מטרתו לא הייתה מראש, בואו נפרש את השעס. בואו נפרש מסכת פסחים. למרות שבפועל הוא עוסק בהמון סוגיות במסכת פסחים. בניגוד מה שהוא שם בצלח. בצלח למשל הוא כן רצה לפרש מסכת פסחים. אבל בשגת אריה הוא כתב, כאילו כאמור, מסות ברחבי אור החיים. כמובן שיותר קשה להגיע לחומר הזה, שוב, הוא משוכלל יותר, הוא מקיף יותר, אבל הוא פחות נגיש למי שלומד בש"ס. אני אקח דוגמה אחרת, הקצות, שכן רצה לפרש את השולחן ערוך פירוש רציף, הוא בעצם לפרש את הש"ס, אבל לא פירוש רציף. אז מי שרוצה לדעת מה הקצות חושב, הנה, גיטין דווחה, יש לנו קטע בקצות עוד מעט. איך אתה תדע שהקצות מדבר על גט שכתובו ישראל הנאה, הוא עושה את זה בסימן ריש, בסימן שעוסק בקיין חצר. איך בכלל תחלום את זה? יש שתי אפשרויות, פשוט אחת, כמובן, ללמוד את כל הקצות ולהכיר אותו בעל פה. פשוט שנייה, זה להשתמש במפתח. האמת, ולכן כמובן, צריכים, הסום האלו דושים מפתוח אדיר. כי בלי מפתח, כמובן, רק בקיי בקיי הם יסתדרו בהם. למטרות הללו. הקצות, למשל, הוא ספר מסודר. הוא מסודר, שולחן ערוך, הוא לא מסודר, מסכת גיטין. אמרת לעשות את זה, צריך מפתח. אגב, היום, בגלל שהקצות ספר כל כך שמיש בישיבות שימינו, תודו לספרייה, תוכלו למצוא שם, מי שלוקח את הקצות, פשוט פירק אותו לחלקים, והרכיב מחדש, כל הקצות עם הבבא קמא, כל הקצות עם במציע, כל הקצות עם הבבא בתרא וכן הלאה. אז עכשיו אמרת, אני אמצא ספר חידושי קצת אחרות שהם בבא קמא. שזה מי שפשוט עשה גזור והדבק למטרות שמעניינות, לומד גמרא. עכשיו, זו בדיוק הבעיה שיש בספרות הזאת. חלק לא קטן ממנו מאורגן בדרך הזאת. וכאן נתחיל לעבור... אז לכן... ההבדל משמעותי בינם לבין העולם הצרפתי זה לאו דווקא שיטת הלימוד. יש הבדלים מסוימים, אבל שיטת הלימוד שהם לא כל כך שונה היא לא כל כך שונה משיטת הלימוד האשכנזית, זאת אומרת הצרפתית, אבל דרך ארגון החומר שונה מהקצה לקצה. וכאן אוקיי, פה אומרת אם זה בעשור הראשון, שהגיעו אלינו ככה בצורה מסודרת ומשמעותית, ו... זאת אומרת, ראשון, מה ככה? ראשון ה... כשהחכמים של אחר רשי זה אור. הוא קצת אחרי רשי, דיו שם הריבה, זאת אומרת, הוא בעצם ממש הוא השפיר. הוא נחשב כבעל התוספות הראשון האשכנזי. אבל לא, אין לנו כמעט שום דבר מתורתו בכתובים שלנו. דבר זה עוד מעט למה. בעצם הוא מצוטט, הוא מצוטט בכל מיני ספרים. אבל כמעט ואין לנו, אין לו תוספות הריב"א על הש"ס. אין לנו, כמעט אין לו פירושים משלו. אז לכן, מי שרוצה לדעת איך התפתחו בעלי התוספות, זה חשוב להתעניין בו. אבל מבחינת פרשנות, המפעל פרשנות שהוא נבלע אצל אנשים שבאו לאחר מכן. עכשיו פה אומרת רק... אוקיי, אז פה יש לנו את מהרעבן. עכשיו... אוקיי, פה אומרת רק הערה ביבליוגרפית מקדימה. זה קשור גם קצת לריבה, באמת. רוב הספרות הזאת, באיזשהו מקום, לא שרדה. היא לא סודה משתי סיבות, איזה קשר ביניהן. א', היא לא סודה, הוא נאמר ככה, היא לא הייתה שמישה במשך הרבה מאוד זמן. חלק מזה נבלע אצל אלה שבאו לאחריהם. עכשיו, זאת אומרת, הרבה מתוך אתו, אחר כך האביה כינס תוך ספרו, היכול זו רוע, ובסופו, שומע ככה, שלרוב הפירושים האלו, התחנה הסופית, זה מרדכי. זאת אומרת, מרדכי לא אומרת, עכשיו, מי יותר, מי פחות, אבל המון המון חומר אשכנזי, לא, באמת, הגיע למרדכי, וזהו זה. זאת אומרת, החיבור המקוריים נעלמו, זה לא אומרת, לא, כך לא התעניינו בהם, והם בעצם, עכשיו, כשהרבה נבלה במרדכי, אז הוא אומרת, או האחרים, זה עובר שינוי רדיקלי. אבל קודם כל, זאת תופעה שחשוב ביותר להבין אותה. שמעון מהחומר הזה כאמור מתגלגל, עובר גלגולים, ומגיע כלי שני, כלי שישי, כלי רביעי אלינו. עכשיו, שנית, וזה קשור לנקודה הקודמת, החלק מהחומר עבד, או כמעט לא היה בשימוש, בגלל מה שאמרנו קודם. הוא לא פירוש על השעס. מה שקרה במשך הדרך, שמידה רבה התעניינו בעיקר בפירושים על השעס. ובסופו של דבר, המהלך הזה, שבו נכניס, בואו נתמקד בפירושים על השעס, הפך וצבר תאוצה. ואז, אם תרצו מרד, זה בגלל מה שתוספות עשו בצרפת, ולאחר מכן הרמב"ן בספרד, אם תרצו, באמת, זה איזשהו, מה שהם עשו, עשיתי כאן ללמוד להתמקד בש"ס, כשמתמקדים בש"ס, צריכים אותם יותר, אז עוד פעם שישים בתוספות, אז יותר לומדים, ככה אומרת, אחד, כשאנחנו נוזלים אחד מהשני, ו... הסיפור הזה ישתנה קצת, אך ורק, כשנגיע לטור ולשולחן ערוך. שעה זה כתיבת, או קצת קודם ברשב"ן, אבל כשנגיע לכתיבה הלכתית המשמעותית, הסיפור הזה קצת ישתנה. אבל במידה רבה, הלימוד הולך לכיוון פירושים על השעס. אז ממילא, סורים שהם לא על השעס, הם גם פחות שימושיים. ואז מה זה בעצם המרדכי? המרדכי זה ניסיון מאוד פשוט. בואו ניקח את החום המעניין והרלוונטי מתוך כל הספרות הקדומה שלא כתובה על סדר הש"ס ונארגן אותה לפי סדר הש"ס. זאת אומרת, אם האור זרוע מורגן, האמת, איך לראות מה שקורה זה תהליך כפול. מצד אחד, למה לי להחזיק ספרה של 20 ספרים? ניקח איזה מרדכי אחד שתוכו נשפוך הכל. זאת אומרת, כל החום המעניין, אתה יכול, יש כזה איזשהו ספר ליקוד, שהוא ליקד את הדברים הכי מעניינים והכי חשובים, והכניס אותם לתוך הפירוש שלו, אז אתה לא צריך להחזיק את כל הסוד בנפרד, כמו זה שהוא שילה מקובצת, או זה בעצם סוג של שילה מקובצת, שמכיל את הכל בפנים. במקביל, הוא גם מארגן לך את זה לפי סדר הש"ס. אז ממילא, יש לו שתי סיבות עם איזה קשר מסוים ביניהם. אחת הסיבות שזה אמור לך, כי אמור לך למגן את הסדר הש"ס. סיבה שנייה, אם זה כבר שם, אני רוצה את הסורים האחרים וכו'. ואז מה שקורה שבעצם הרבה מהספרות הזאת, כל שהזמן עובר, היא הולכת ונעלמת מן המחזור. זה בניגוד למה שקרה שבצרפת. שבצרפת, מה שקרה, אז קוראים את התוספות, כשאמרנו, אז הוסיפו, ערכו, קיצרו, שכללו, בעצם מהרי ותלמידיו, פלוס מינוס, המשיכו לכתוב, זאת אומרת, נחזרו את אותם חומרים, הם שינויים קלים, אבל החומר המשיך להתקיים. מתורת תרבינתם והרי, המשיכה לזרום בצינורות הללו,
מקסימום ראינו בשבוע שעבר, זה עבר שהוא גם יצקו את זה לקצת מדפוסי פסיקה, אבל בסיסית זה אותם חומרים שממשיכים לזרור. כן.
מה הייתה השיטה הלאומית של
לשון אשכנז? עוד דקה לפרט את זה. זה כל אחד, זו שיטה אחידה, זה כל אחד, תכף נפרט את זה. עכשיו מה שקורה זה כך, אז כמו נכון, במידה רבה מגיע למרדכי, חלקו אומרת לראש, יותר נכון להגות השריש, ובאמת, חלקו מאורגן, חלק מהם מאורגן מסביב לרמב״ם, בגודל מוניות, בעצם חלק החומר הזה, אני לא קשה לסוף התקופה, כי כרגע אני רוצה רק להסביר איך החומר הזה שרד. מה שקורה זה שממשך הדרך, זאת אומרת דור תלמידי המהר"ם בעצם, מרדכי נהרג קידוש השם ב-1298 נדמה לי, ומוניות הוא בן דורו, זאת אומרת הם פחות מקבילים, הם תלמידי מהר"ם, זאת אומרת שניהם. אז אחד מארגן את זה לפי סדר הרמב״ם, אחד מארגן את זה לפי סדר הש"ס, שלישי מארגן את זה, הגות השרי מארגן את זה לפי סדר הראש. בעצם שכאמור כשהמרכזי ביניהם זה מרדכי, ומרדכי שורד בעשרות כתבי יד הוא שרד. עכשיו לכן הסום הללו מידה רבה נעמו מאיתנו, או מה זה ככה, אלינו כן הגיעו, רובם, לא כולם, אבל מה שקרה זה כך, ופה אני קצת פוזל כבר כיוון האחרונים, האחרונים, החומר דווקא כן עניין אותם, כי כפי שמעתי קודם, בעצם מהמאה ה-16, מהמאה ה-15 כבר, מתחילה תנופה של כתיבה הלכתית. עכשיו, נראה את זה עוד רגע, חלק מהספרים האלו הם ספרים עם איזושהי זווית הלכתית מסוימת. אבל דעקה, עכשיו, חלק מהחום ממשיך לסעוד עד תקופתם, באמת חלק מהחום מגיע עדיין לרמה, לשח, עדיין כפי ש... באמת, בכל מיני משרות בעל פה, באמת, או באמת, בכתבי יד זה עדיין מסתובב. לאחרים, או חלק לא מבוטל מהחום הזה, כבר אז נעלם. והוא מוכר אך ורק דרך המרדכי. וזה ודאי נכון להמשך הדרך. זאת אומרת, ואז חלק לא מבוטל מתקופת האחרונים, הספרים הללו מוכרים דרך ציטוטי משנה. מרדכי, הגות השרי, פה ושם תמת הדשן, וכיוצא בזה. הם לא מוכרים דרך החיבורים שלהם עצמם. ואז יוצא מצב, טוב, אז חלק עכשיו אולי הלך לאיבוד לגמרי. אבל גם מה שלא הלך לאיבוד, הוא מוכר בצורה חלקית. כי הציטוטים במרדכי לא תמיד, זה לא כמו לקרוא את הספר בפנים. ואז אתה מקבל למחצה, לשליש, לרביע. אז זאת דוגמה, כשהגב, אם וכאשר בלי נגיע לנדה ביהודה, אז נטו ברחבה, אבל יש... יש תשובה, אבל מי שבשור שאני טיפלתי בזה גם בשור יומי שלי, יש תשובה שהאור זרוע שצריכים לתת גט בבית דין וגט שיתן בלילה פסול. זה תשובה שהאור זרוע, זה מופיע בתשובות האור זרוע, והטקסט נח לפנינו, אפשר לקרוא אותו זה מובא ברמה, זה נפסק הלכה ברמה, אף אחד לא מבין למה, כי כל מי שמסכת גיטין לא מול החלום הדבר כזה. אז או מה זה אחרת, האוזרוע בונה שתי שורות בדף בחטא, או שלוש שורות. סיפור שהבאי ברב יוסף, ידע רב יוסף וכמה עשה גיטי, אמר הבאי לפניהם ולא לפני הדיוטות, מזה האוזרוע גזר לזיכרון על כל נתינת גט, שנתינת גט בחבת בית דין. דבר שהיינו אך ורע במסכת, ושהיה היסטוריות זה מכל מיני, לכאורה מכל מיני כיוונים. עכשיו זה נכנס לרמה, זה מצוטט נדמה לי בתורת הדשן בקיצור, ותלדה ביהודה אחרי זה חיטט, ומצא איזשהו ציטטה קצת יותר ארוכה במזרחי על התורה, או סליחה, בתשובות של אליהו מזרחי, בכלל מקור ספרדי מהמאה ה-16, שאיכשהו הצליח שם באמת, שציטט, ונודע ביהודה איכשהו בבקיאותו הגיע לזה. עכשיו, רבי יהודה מנסה בתשובה מעניינת מאוד להסביר את השיטה. ואתה רואה שהוא מגשש באפלה, כי פשוט הוא לא מכיר את השיטה. הוא לא ראה את הנימוק המקורי. ויש לו עוד קושיות. הוא מגשש, הוא עושה עבודה מרשימה, ניסיון לשחזר את הלוגיקה של עוז הרוח. אבל בסופו של דבר, הוא מגיע למחצה, שיש לו עברי. אני חושב שמצליח ב-70% לשחזר. שזה מרשים מאוד מבחינה, עוצמת האינטלקט שלו, זה מרשים מאוד. אבל אחר למעשה זה לא שווה הרבה, כי בלי 20% הנותרים, אז המסקנות הן בעייתיות מאוד. עכשיו, זו דוגמה, אפשר לתת כל מיני דוגמאות נוספות. השגת אריה, יודע מה, מטפל במחלוקות בין עוזבו לרמב״ם, שוב, הוא מכיר את דרך הגות השירי. במקרה הזה זה לא כל כך מכשיל אותו, כי זה לא משנה להלכה, אבל... שוב אומרת, הוא כותב לך תשובה שלמה, כשבעצם לא מכיר את המקור הראשי, הוא מכיר את זה, זה כמה שורות ומשניות. או אני יודע מה, אני אקח את דוגמה שלישית. יש בערבייה, גם כן, שיטה מפורסמת, שמדם כותב בשבת, בלועזית, שהוא פטור. שרק בעברית חייבים מלכת כותב. כן, שיטה קשה מאוד ו... יש איזו תשובה שכנה ברביה, בשם אבא שלו, רבי אליול, אבי הרביה, מתגלגל לעוז הרוח, איך שמתגלגל אחר כך למורדכי, משם לרמה, ואחר מכן, האחרונים מאוחרים יותר, שמסים להתמודד עם השיטה הזאת, היא שיטה קשה מאוד להבנה, אז מעבר לבעיה, כי מעבר לבעיה שקשה להתמודד איתה, הם גם לא מכירים, הם גם לא מכירים את המקור הראשוני. אם אתה בן יואל כתב תשובה שלמה, הוא מסביר את עצמו. אז כלומר, הספרות הזאת במידה רבה נעלמה, היא חזרה ונתגלתה, או ככה, חלקה אולי עבד באמת. חלק לא מבוטל, ירד בכתבי יד, מצרד בכתבי המחירות. בימי הביניים עדיין היו כאלו שזה עדיין למסורת מספיק חיה, אבל במאה ה-15, כשמתחיל הדפוס, ואחר מכן, במאה ה-16, אף אחד כבר מדפיס את הספרים האלו. או אם הדפיסו, אז זה פסה ראשונית, ואחר מכן זה נעלם. ובעצם זה שורד בכתבי יד, בספריות בודדות, והכל תלוי במזל, כל ספר תורה שבהיכל, וכל הדברים האלו תלויות במזל. מתחילים לדפיס אותם באמצע המאה ה-19, כשמתחילה התעניינות... יש מקום מה, זה איזה מהלך כפול, מצד אחד יש התעניינות של היסטוריונים בתקופה, והם מתחילים להדפיס כתבי יד, גם הספריות יותר נגישות אליהם, והם מעוניינים מקורות ראשוניים. במקביל, שוב פעם, זה קשור לתקופת האחרונים, בתקופת האחרונים יש איזשהו רנסנס של לימוד תורה ולימוד גמרא, וגם למדנים יותר מתעניינים, ואז עד היום אתם יכולים לראות שנגיד ראשונים שמודפסים מכתבי יד היום, אז בעצם זה בא משני צירים. ציר אחד זה ציר המחקרי, והציר השני זה ציר הלמדני, מת. אומרת, או בחורי ישיבות מדפיסים ספרים כאלו, או חוקרים. זה מתחיל באמצע המאה ה-19. אז נגיד, הסיפור שאנחנו מדברים על זה כרגע, או זהו המודפס כבר בתווש חב בית, שזה תאריך מוקדם מאוד. הרביה, שהוא דור אחד לפניו, הוא תמיד של הרביה, הרבי הדוח עד לפניו, חלק וחצי מהספר הודפס בשנות ה-30, נדמה לי, שמאה ה-20, על ידי אביגדור אפטיביצר, חלק קטן בשנות ה-60, על ידי מכון הלפי שפה בארץ, וחלקים האחרונים הודפסו לפני 10 שנים. בגיל, ב-10-15 שנים האחרונות. גמר, הדפסות הרבי היה משהו כמו לפני 10 שנים. באמת, אולי אני טועה בשנה, שנתיים, לא. באמת, הרמב"ן מודפס בתחילת המאה ה-20. באמת, משהו, שיש לו הוצאות, פלוס מינוס, אנחנו מדברים על משהו כזה. זאת אומרת, הספרים האלו לא היו, חלקם במאה ה-16 עדיין הכירו אותם, חלקם גם זה לא, ולכן וכן הם יורדו למחתרת להמון המון שנים. כרגע נדבר על החיבורים המרכזיים, היינו רעבן, רעבייה, עוז הרוח ואחרים. זה בעוד היה גורלה מבחינת נגישותנו לחומר. שפר חלקו, או שמי שהוצמד כמול, תעמוד אחרי סיפור אחר לגמרי, ותשור אמון, נגיד, שפר חלקם, למה הם קיבלו טרמפ על הגב של הרמב״ם? ובשום מקום מרת, אנחנו נשרד, יש, יש עוד ספר אחד ייחודי, זה תשורות מערם, שסיפור טיפה יותר מסובך. אבל גם אפשר לומר שתשורות מערם הודפסו בתחילת המאה ה-17, ולאחר מכן המשך הדפסתם, לוקחים נוספים בסוף המאה ה-19, אם אני לא טועה. אז זו תופעה. עכשיו, תוספות, זה נכון, מה שהזכרתי כרגע, אותו מהלך בדיוק קרה עם התוספותים המרחיבים. זאת אומרת, מה שלא הודפס, תוספות הודפסו מ-1530, משהו כזה, על הש"ס כסדר. התוספים הצדדים, תוספות רבינו חנן, תוספות הרש, תוספות רבינו פרץ, אלו חלק לא קטן מהם גם כן. אפשר לומר, אופק דומה, חלק לא קטן מהם הודפסו במאה ה-20. אבל, כשאמרתי קודם, זה במידה רבה, זה אותו צינור רחב יותר, צר יותר, מרת, זה פלוס מסתור דבר, זאת אומרת, התוספותים, מרגע שהודפס לש"ס, הם צמודים לש"ס. אז אם זה לא תוספות הרש, זה תוספות מישהו אחר, זה בעצם הכל אותו דבר. הסיבות הזאת קיימת לאורך הדרך, היא אף פעם לא יורדת המחתרת, היא אף פעם לא נעלמת מן האופק, כמו רש"י, כמו הרמב״ם וכדומה. אבל הספרות הזאת, מזלה פחות שפר מהסיבות שהוזכרו קודם. עכשיו, אוקיי, עכשיו בוא נתחיל לדבר איך זה בנוי. עכשיו, בנוי פה, נאמר זאת כך, נתחיל מהרבן כרגע, רבי אליעזר ורבי נתן, הוא בן זמן של רבנו תם פחות או יותר, יש בסוף הספר כמה תשובות שהוא מספק עם רבנו תם, תשובות יפהפיות, שבו מת, הוא מספק עם רבנו תם, בכל מיני עניינים. הרבן בנוי כך, לא זוכר בדיוק, משהו כמו 103 הסימנים הראשונים שהספר הם דיונים למדניים. באמת זה סימת, זה חבורות בעצם. ארוכים יותר, ארוכים פחות, חלקם נובעים ממעשים שהיו, חלקם הם מקרים שקרו והוא כתב את עמדתו, מסקנתו, חלקם התכתבות שלו עם בני משפחתו, תלמידיו, בני דורו. אבל עם סימנים, חלקם קצרים, רובם לא קצרים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים קודם מוצא של תוספות, אנחנו מדברים קודם מוצא של שו"ת, או של סימן. זה בעצם סימנים. אז השגת אריה ירגל זה לפי נושאים מסוימים. אצל הרבן אין שם ארגון פנימי. מי שעבור על התשובות, זה יכול לקפוץ מבדיקת חמץ, איך מכשירים כבד, למכירת שטרות, לאבלות, לגביית כתובה, חזרה מרת לאבלות, חזרה מרת ללכות בשר וחלב. אין שום, אני לא צריך לראות שם שום סדר. יש לו סימן שם על המקלות שיעקב אבינו אומרת, ויקרא שם עם המקלות. זה אומרת, חלקם קצרים, חלקם ארוכים, פשוט מה שעניין אותו, מה שאמת, פשוט מאוד, אם תרצו תקראו איזה מחברת חידושים שלו. וחלק מהמחברת זה כן משא ומתן עם אחרים, חלק לא. עכשיו, זה החלק שהוא כמו הכי מבורדק, בלי מפתח. הדרך היחידה להשתלט זה בלי מפתח, זה פשוט לבוא איזה פעם בכמה חודשים, לפתוח ולדפדף, ולראות אם יש משהו שנוגע למה שאתה לומד. אין דרך, אין דרך אחרת. כמובן היום כשיש את המחשבים, זה כבר שינה את כל הסיפור הזה מאלף עד תף. עכשיו, הרבן שמודפס בימינו, אין לו מפתח. מה זאת אומרת? יש רשימה של סימנים בתחילת הספר. אבל אין מפתח לסדר הש"ס. אתה רוצה לדעת איפה מדבר על מכירת שטרות, אתה לא יכול להסתכל במפתח, במבט העין זין, או שום דבר, אתה רק דרך הרגליים, אין, או דרך האצבעות, אין שום דרך יעילה לעשות את זה. היום, כמובן, המחשוב שינה את הכל, ברגע שספר כזה עולה למחשב, אז ניתן להצליב אותו כבר בצורה אחרת. עכשיו, אחר מכן, יש לו פסקי הלכות, לפי סדר השעס, או יותר נכון, לפי סדר של מסכתות. לרוב, זה בדרך כלל בית הקצר, אין שם חומת, פה ושם יש שם חומרים, אני אסביר דרך כלל מה החשיבות של זה, אבל זה חומר קצר, זה לא ייתן את אותם עוצמות או את אותו רווח. זאת אומרת, צריך לדפדף הרבה בשביל מדי פעם לשלוף איזשהו צימוק. זה לא כמו לקרוא את התשובות שלו, זה לא כמו לקרוא את התוספות על הש"ס. זה באמת, על הזווית יותר הלכתית, זה תמצית המסקנות ההלכתיות, האמת, כאילו, תחשבו על, זה תמצית המסקנות, פה ושם קצת דברי פרשנות, וכולי. אבל, זה בערך הקצר, עכשיו, עד כדי ככה, חוסר ארגון שולט שם, זה גם לא, המסקנות גם לא בדיוק מסודרות, ויש סדר, אני לא יודעת, וגם המוציא לאור, לא, אז יש שתי הוצאות, אני כרגע, לפחות על אחד מהם, שאני פחות מכיר. המוציא לו שגם כן, הוא לא נותן לה אפילו בתחילת הספר תוכן ענייני, שתדע שבבת הזה בקוף, זה בעמוד קוף עין, ויודע מה, ופסחים בעמוד קוף למד, אלא תדפדף עד שתמצא בבת. אם אני זוכר נכון, זה הולך מועד נזיקין נשים, אם אני זוכר נכון, משהו כזה, אבל הסדר שם הוא... לא יודע, הוא לא, פשוט לא קיימת. ובסוף הספר יש עוד הפעם התכתבות שלו, תשובות שלו בנותם, התכתבות, עוד הפעם זורם שם מעניין לעניין באותו עניין, חומר חשוב, וחלקו חומר חשוב מאוד, יש שם כמה יסודות בדיני תערובות למשל שהם קריטיים, אבל זה הכל, זה פשוט מעט. זה באדם שבאותו יום כתב מה שעניין אותו, ומחרת כתב עניין אותו משהו אחר, וכן הלאה. עכשיו, הספר קשה לשימוש, לא פלא שאחר כך יוצאו גם איכשהו יזקק אותו, אומרת, ויוצאים ממנו. עכשיו בעצם, משקל הספר הזה, כמו הספרים האחרים, ופה זה מאוד בולט, הוא לא בעצם הפך להיות ספר לימוד רציף. כי אי אפשר, כי אם אתה לומד כתובות, אם כאמור הוא דן, אם נגיד סדר סביון טיפוסי, אפשר יכול להיות סוגיה ממועד קטן, סוגיה מפסחים, סוגיה מברכות, סוגיה מחולין, סוגיה מכתובות, וחוזר חלילה אומרת, או לא חוזר, אלא... אז אם אתה לומד כתובות, אתה לא תפתח לספר צמוד. אתה תשתמש בו, אומרת, אז הפך להיות איזשהו מכרה, מי שמעתי על זה כמכרה. אפשר לכרות בו חידושים, אפשר לכרות ממנו תובנות, אפשר לדלות ממנו כל מיני פנינים ומרגליות טובות. אבל זה בדיוק הדימוי. אתה צולל בים, מוציא פנינים מדי פעם. זה לא ספר שנותן לך פירוש שיטתי. עכשיו, וגם בצלוע, גם הקטעים הלכתיים, הם יחסית לא... יש שם דברים מעניינים. משום מה, זה איזשהו מכרה, לדלות קטע פה, קטע שם. מי שרוצה הלכתי, ייקח את הרמב״ם, יעשה יותר טוב. אם הוא... מי שיקח, הוא והרמב״ם בערך בני אותו זמן. בואו, מי שרוצה לדעת, מי שמת סנהדרין ורוצה לראות איך זה מתרגם למערכת הלכתית מסודרת, הרמב״ם יועיל לו פי מאה. אז לכן, הספר הפך להיות כמו איזה מקום לחטא, לחפש בו כל מיני, כמו פנים מעגליות טובות. עכשיו, הדבר הזה הוא מכשול מאוד משמעותי, טוב, גם ללומד וגם לספר כמובן, הספר לא... קשה לדרב השפעה, וצריך להבין שדבר כזה, משום מה, אני חוזר מדגיש שאין מחשבים וגם אין מפתחות, דבר כזה בעצם מקביל לספר גם למאיון העליון. כי הלומד המתחיל לא התחיל לעשות דבר כזה. הלומד המתחיל, כשאתה לוקח ילד והתחיל ללמד אותו גמרא, תלמד אותו גמרא, רש"י, תוספות. ואחר מכן רמב"ן. גם כשהוא מגיע כבר לשלב מתקדם יותר, תלמד אותו רמב"ן. אז לא תתחיל, תשמע, יש פה איזה ספר, הולך תתחיל לחטט ולדלות מתוכו, לדלות מתוכו חומר מעניין, יש פה איזשהו... א' כל, זה לא דרך לחנך בן אדם ללמוד, זה דבר, שני, זה גם דבר שלא שווה, אלא אם כן אדם, מי ש... מה החשיבות של זה בעצם? למצוא שיטות נוספות או תובנות, או שיטות שונות או נוספות על בסיס הקיים. זאת אומרת, התשתית, הבייסליין, התשתית, זה התוספות. עכשיו, עד שבן אדם לא גומר את המסכת עם התוספות, אז הוא לא יודע בכלל שזה שונה, שזה באמת מערך המוסף. זאת אומרת, אם מישהו עומד את גיטין והוא לא יודע, אם בעצם לא עומד גיטין כהוגן, אז הוא לא יבין שצריך בית דין בשביל גש, זה חידוש. הוא יכול לקבל את זה כבר מאליו. רק עבור מי שמבין כבר שהדבר הזה מחודש, זה הופך להיות ידע משמעותי. אז אין טעם לכרות, מי שיודע להבדיל בין זהב לבין אבנים, את לא תשארת לו למכרה. את תשארת לו רק אם הוא יודע מה זה זהב ומה זה אבנים. שנית, גם בשביל איך נקרא לזה? היעילות, השקעת הזמן מול הרווחים, היא שונה ממה שיש לומד תוספות. לכן זה בעצם מקביל לספר לקבוצה יחסית קטנה ואליטיסטית. וזה מה שקרה באמת. עכשיו, היו כמה אנשים בקיאים גדולים שעשו ניצול מצוין לספר בצורה כזאת. שבאמת ניצלו את הוצאות האלו, וזה נתן להם איזה ערך מוסף על פני תלמידי חכמים במחות רגילים. אבל ברור שדבר כזה הוא... אז לכן, אז אם מישהו היום מתעניין לחקור את תודות ההלכה או תודות הלמדנות, אז ודאי שזה מאוד מעניין. אם מישהו לומד, גם היום פה בישיבה, זאת אומרת, אם אני צריך להכין דף מקורות, או צריך להגיד לכם בעל פה מה ללמוד, אז ברור שהנגישות של התוספות והרמב״ם היא יותר גדולה. אז כי ברור שגם מבחינתנו הרבה יותר יעיל להשתמש בתוספות ורמב״ם. וסומן, זה סלב כבר מתקדם ומשני יותר. אז אם הרם יודע שיש איזה מקום מאוד מעניין ברמב״ם, אז ממילא הוא יכול בדף מקורות להגיד לך, תבדוק שמה. אבל אם תלכו לכל רם בישיבה ותשאלו אותו, אני לומד בקיאות בסדר ערב, אם מה אתה ממליץ ללמוד בקיאות? אז אחד יגיד לך רש"י ראש רן, השני יגיד לך רש"י תוספות, השני יגיד לך רש"י תוספות מריטב"ר או משהו כזה, אף אחד לא יגיד לך רש"י ראב"ה או משהו כזה. או אם תלכו תלכו לאחד הרמים, תשאלו אותם, אני רוצה ללמוד שבת אחרי צהריים, אני רוצה ללמוד איזה ספר ככה להרחבת אופקים. או אז יגידו לך מנחת חינוך, יגידו לך ספר מצוות הרמב״ם, יגידו לך, אתה יודע מה, ביור הלכה, אף מתלמד, לפעמים אני יצא שם ללמוד את ההקדמה של הפרי מגדים. אף אחד לא יגיד לך, ראב"ן. אז לכן, זה בעצם הפך להיות איזשהו טקסט די ליחידי סגולה, או למי שמוכן להשקיע בזה הרבה מאוד זמן, וכמו תוצאות יהיו חלקיות. זה מבחינה, עכשיו בערבן זה מאוד בולט, הבעיה פחות חריפה וממשיכי דרכו. בקיצור, עכשיו הוא פעם בעם, אבל הבעיה בסיסית הייתה ונשארה. באמת, אצלו זה מאוד בולט. אצל האחרים, זה פחות חריף, אבל זה בסיסית אותה בעיה. עכשיו, אז למה בכל זאת להשתמש בו? טוב, אז קודם כל הוא תמיד חכם גדול, ויש לו תובנות. פה, הרבן הוא בעצם ראש וראשון מאשכנז, אשכנז לא צופת. מאשכנז במאה ה-12. מי שיקרא את ההתכתבות שלו עם רבנו תם, אז יהיה אותו מדבר, מתכתב עם בנתם כשווה בשווה. בסדר, אז הוא לא הוביל מהלך כמו שהבנתם הוביל. אין את השיטתיות המקיפה, אין את ה... הוא לא הוביל מהלך כמו הבנתם. הוא... מצד שני, הוא גם לא את עצמו סמוך וכפוף לו הבנתם, כמו שחכמי צרפת הוא את עצמם. הוא לא כפוף, הוא מתכתב איתו, ו... התכתבות ששווה בשווה. מה בעצם ה... מה הוא נתן?
או מה נותן לנו היום, נשאל זה אחרת, לא מה נותן אז, מה נותן לנו היום. מה שנותן לנו היום זה בעצם, או נגיד, יש הערך המוסף של הספר הוא בעצם כפול. נקודה אחת, חיסונו זה יתרונו. כשאתה כותב, כמו שהוא כותב, אתה לא כותב פירוש הוסיף על הש"ס, אתה כותב סימנים, אז כפי שבאתי לשגעת על יהיה קודם. הדיונים הרבה פעמים יכולים נרחבים יותר, הם יכולים להיות נרחבים יותר, עוצמתיים. ואם מישהו כותב, מישהו תן חבורה, הוא כותב איזשהו מהלך שלו, אחמד, שהוא משתחרר מהטקסט, הוא כותב בראייה הרבה יותר רחבה, יש גם עוצמות גדולות יותר. אחמד, הוא לא צריך, כאילו, פרשנות, יש גם איזה אלמנט מקביל. אתה צריך להישאר נאמן לטקסט, להתמודד עם הטקסט, ולא פתאום להתחיל להקיף נושא. כשאדם כותב על נושא, הוא יותר משוחרר מבחינה הזאת, וזה יכול להיות עוצמו. שנית, הוא יכול לכתוב הנושאים שלו בטקסט. יש נושאים שבעצם לא, כי בעלי תוספות יש בעיה מסוימת. הבעיה היא, מה שלא בטקסט, הם לא יכולים לכתוב עליו. אם נפרש את השס כל הזמן, אז מה שלא בשס, אז פה ושם הם עושים את זה, אבל זה בעצם שבירת מסגרת. כי המסגרת שהם צריכה להיות, זה השס, אז בוא נפרש אותו. לעומת זאת, אם אתה לא כותב על השס, אתה כותב על הלכה בכלל, אז אתה יכול, אומרת, כמו להשתחרר ולהסתכל ימינה ושמאלה יותר. אז לכן, למשל, בנושאים שהם פחות בטוח לשס, פחות בשס, יותר נושאים שנולדים תוך כדי המפגש, שהלכה עם המציאות, עשו כאלה שמלך מוסף גדול יותר. שלישי, עכשיו, נדבר לזה איזשהו זווית קצת יותר הלכתית להרבה פעמים. אז זה ערך מוסף אחד, יותר, עוצמה יותר כיף. הערך הנוסף, זה קשור שוב פעם, בצרפת התפתחה אסכולה, כפי שראינו, פחות יותר אחידה. בסדר, אז היו כמובן הבדי דעות, תוספות כלומר, אינמי, אינמי, יש לומר מת וכו'. אבל בגדול, הם הולכים אותו כיוון. יש מסורות שמחייבות את כולם, או גישה משותפת. בגלל שהוא באשכנז, לא בצרפת, בחירות, הוא עדיין לא תחת המטריה או הצה של בין אותם והרי. אז לכן, הרבה פעמים יש לו פרשנות שהיא משוחררת מזה. זאת אומרת, אם אני רוצה לחפש מישהו שהיא משוחרר מהתוספות, ברגע שהתוספות קיימים, מאוד קשה להשתחרר מתוספות. אפשר לפעמים לראות את זה מאוד בשם אחר כך. שהאחרונים, גם במאה ה-18, לא יכולים לגשת לסוגיה, מה שהתוספות הסבירו זה בעצם נתפס את זה כאקסיומטי. הם לא יכולים להשתחרר מהראייה שהתוספות את הסוגיה. ו... מי שרוצה דוגמה אחת אפילו, למדנו בקיץ פה בפסחים, את הסוגיה של הנשרפים, אפרן מותר, נקברים, אפרן אסור. עכשיו, תוספות מסבירים שהמעשה מצוותו. זה הסבר מאוד טוב. זה לא, עצמתי לא נכון, זה הסבר מאוד טוב, אבל הוא לא הסבר יחידי הכרחי. אבל אפשר שעד היום, אפשר לראות, ודאי באחרונים, וגם שגם הגידי שהוא עד היום, בעצם מזהים בין ההסבר של תוספות לסוגיה עצמה. כי קשה להשתחרר מהסבר טוב ומשכנע. ופה יש את זה הרבה פעמים. הוא לא, הוא מתכתב עם הבנותם. הוא לא תחת הצל של הבנותם. אז הרבה פעמים יש לו מסורת חליפית, או יש לו גישה אחרת, פשוט ניגש לסוגיה, ורץ בעיניים אחרות. וזה מובן לא מאליו. או בכלל, הרבה פעמים הוא ייגש בעיניים טריות, כי לא עולה בדעתו, הוא לא נשבע כאילו בקסמי התוספות. מה שבצרפת לא קורה. בצרפת, פחות או יותר, נשבים בקסמי התוספות. הרבה פעמים יחקו אחד השני, אבל יש, פה יכולה להתפתח מסורת שונה לחלוטין, מה שקשה מאוד בצרפת. זה הרעבן. עכשיו, בקיצור נמרץ, ונמשיך את זה בנדות בשבוע הבא, הרעבד הוא לא רק גדול הדור המאה ה-12, הוא גם מצמיח משפחה שלמה
לפחות מבחינה ספרותית, ממשיכה להוביל. יש לו, אני מדלג שנייה אחת דייקתי לנכד, שהנכד שלו זה הרעבייה. ורזב המיועל הלוי הוא הנכד של הרעבן, הוא מצטט אותו הרבה, והנה זה כבר פסקתי קודם, אחת הצינורות שהרעבן נבלע בהם זה דרך הרעבייה. הרעבייה הוא רזב רבנו יואל. רבנו יואל עצמו, חתנו של הרעבן, תלמיד חכם משמעותי ורציני בפני עצמו, ויש עשרות תשובות ושיטות שלו שמשוקעות או מצוטטות ברעבייה. קנה על, אם אני אזכור בני דבר בשבוע הבא, אני אביא את התשובה של הרעבייה עם איזו התכתבות של מה שם להדגים את התופעה הזאת. וחתנו שלי השבת בשמואל בתרונה נדמה לי, הוא גם כן תמיד חכם משמעותי ומככב הרבה ברעבן. זאת אומרת, בין הרעבן לרביה, אז יש שתי חתנים, כאילו, שמככבים בשני הספרים, ובעיקר ברביה, ובעצם הנהגה תורנית שלמה. לפחות הנהגה תורנית ספרותית נקרא לזה שלמה. במקביל לכך, אוקיי, תשאו ניתן לו פחות יותר לרעבייה. שהרעבייה עושה אותו דבר רק במקלחת שונה. זאת אומרת, הוא, הפרדה הזאת שקיים פה בין המסכת לבין התשובות, הוא מבטל אותה. במידה רבה, זה המודל שקצת, אתה יודע מה, בעצם, דבר עכשיו באמת, נביא את הספר ונעשה עבודה יותר משמעותית. אוקיי, אז נעצור בו ברעבן, בשבוע הבא נעבור לרעבייה, ולאחר מכן עוזרו אמרת מקבילות, אני מקווה שגיע גם, אני מקווה שנגיע למערם ונסגור פה את הסיפור הזה בשבוע הבא בלי נדר.